No, tot què he dit.
ערב טוב, שלום וברכה. באמת שבאמת זה מי שלא ראה את הפקקים, זה משהו מיוחד, נדמה לי אפילו לפי מנהגי צומת חיזמה בטל, בהחלט, סדר גודל. שעה מהרמזורים של הקניון של פסגת זאב. עד חיזמה, שעה בערך, משהו כזה. אני הייתי צריך להיות בבטל פשוט שעה קודם. מזבזתי את הכל על ה... לא, האמת היא שאני הייתי בטוח שיקח לי כך, אבל בחזור כך דקה, כנראה שכל הפקק נגמר. טוב, בכל אופן פרסמו את הנושא שהוא כל השופר, נעסוק בו מהצד הפנימי שלו שהוא מצוות היום, כדי להרחיב בו, להבין את מהותו, להתבונן בו. אני מבקש לעסוק באיזושהי השוואה בין ראש השנה לבין יום כיפור. תמיד כשעושים השוואה בין מושגים קרובים, זה מאוד מקל לחדד. היה לי טובת העניין רק נפתח באיזה דילמה שאצל האשכנזים הכי בא לידי ביטוי. מה שאני אומר בשלבים הראשונים, זה פער אדיר יהיה בין ספרדים לבין אשכנזים. ספרדים לא יבינו אולי מה שאני מתכוון. אשכנזים מאוד יהיה בהיר להם. בכלל פער בראש השנה בין אשכנזים לספרדים ועוד יותר לתימנים הוא בלתי נתפס. יש פה איזה תימני בקהל?
יש.
מה?
יש.
כבודו עונה לקריטריונים. מתי, איפה אתה גר?
לא פה,
אבל... במקור איפה? מתי חזרתם הביתה בראש השנה בבוקר? אל תספר לאשכנזים בכל רם. אשכנזי לא יכול לעמוד בעניין הזה, לא משנה מתי התחיל את התפילה. זה כמו שיש תחרות אצל כולם, מתי נגמר ליל הסדר, מתי חזרנו מל"ג בעומר, נכון? מכירים את התחרות הזו? תחרות שלישית אצל אשכנזים זה מתי חזרת מראש השנה. תחרות מוסווית, לא מדברים עליה בכל רם, כי זה מגוחך קצת לעשות ככה את ראש השנה. אבל אם מישהו יגיד שהוא הגיע הביתה, אצל חסידים בעיקר, הספקנו ליטול ידיים לפני השקיעה 5 דקות, קדוש יאמר לו. אני בהמשך קצת, אם יורשה לי, אפקפק בזה. אם יורשה לי. אבל בגדול, זה הנטייה האשכנזית. אצל תימנים, גם אצל ספרדים, הפער בין ראש השנה ליום כיפור, הוא פער אדיר. אצל אשכנזים, זוכר שאחרי החתונה שאלתי את אשתי, שהיא מבית ספרדי, אמרתי לה, איך אצלכם זה ניתן את תוקף? איך זה ניתן? ניתן את תוקף? ניתן את תוקף? אמרתי לעצמי, זה מקח טוב, צריך לבטל את הנישואים. סופק עם מי? זה ברור, זה מזרע ישראל? אמר לי, רגע, אם אתה מתעקש, יש דבר כזה במחזור, יש את זה. אצל אשכנזים זה סי של מוסה. אצל ספרדים, אומרים את זה. מה שנקרא אצלנו אשכנזים, עוד גזוקת. אמרנו, אבל לא נתנו לזה משקל. הפער הוא אדיר. כדי לחדד את עניין ראש השנה ביום כיפור, נצטרך להתבונן בפער הזה, כי זה לא מדויק מצד שני לצייר רק פער, או לצייר רק שוויון. כי כל צד שלא נסתכל, יש גם צד שני. מצד השוויון די ברור, ונתן תוקף אומרים, שזה יום מדהים. ראויות בו יפקדו, להזכירם, מי לא נפקד לפניך כיום הזה, יום הדין לכל דבר. ומאידך, די ברור שיש הבדלים משמעותיים בתפילה, ביסודות, ביחס. טובת העניין, אני מבקש לעסוק בזה במקום הראשון שבו זה מופיע אצלנו. תמיד כשרוצים לעסוק במהות של יום, אז בדורנו קורה תופעה שאולי גם חבריי ואנוכי אשמים בה. אני שואל תמיד בחורים במקומות שאני מעביר שהוא, אם אתה רוצה לדעת מהותו של יום, אז מה עושים? אז כל אחד עונה, אם הוא קצת חסידי, הוא אומר,
נתיבות שלום, בני יששכר, קצת חבדניק, ליקוטי תורה, סידור אדמו"ר הזקן, אם הוא מרכזניק, אורות ראייה, הרמורניק, ספרים, כל אחד מהספרים שלו, אם הוא גוש עציון, נגיד ספרים של הרב, כל אחד יהיה, כן, אבל אני מזכיר שהצעה הכי טובה היא להסתכל מאיפה אותם צדיקים לקחו את התורות שלהם. שלמה זלמן זצ"ל היה אומר שמי שרוצה להתכונן טוב לימים הללו, הכי טוב שילמד את המחזור. זה לימוד שבדרך כלל אפילו לחזנים, הם קצת מנוסים, הם בונים על זה ש... אז ברור, פה שרים את הניגון הזה, פה את הניגון הזה, מה הוא צריך להתכונן? אבל לא היא. ההכנה היא באיזשהו מידה מאוד מכינה את הלב למשמעות של אותו מועד. אז מתוך זה אנחנו מבקשים גם להתבונן במקום הראשון שבה הדברים מופיעים, היינו בתורה. לראש השנה שתי פרשיות יש לנו, פרשיות המועדים. ויקרא במדבר. ויקרא פרשת אמור, במדבר פרשת פנחס. בשניהם נראה דבר מאוד מעניין. בשניהם על ראש השנה חסר ארבע מימדים, שאנחנו באופן טבעי היינו אומרים שהם כתובים כמעט בתורה, כך נראה לנו. אחד, זה לא כתוב בתורה שהוא ראש השנה. מילה לא. בתורה כתוב באחד לחודש, שיתוף פעולה מהקהל יתקבל בברכה. באחד לחודש השביעי. בסדר? אז אין, ראש השנה לא כתוב. דבר שני, לא כתוב שהוא יום דין. דבר שלישי, לא כתוב שיש מצווה להריע. מי שעשינו בשני המקומות כתוב או יום תרועה או זיכרון תרועה. כשיש מצווה, איך התורה כותבת? איך הייתה יכולה לכתוב? מה? מצוין, אולי נחפש מקבילה.
אז מי עובד? עומדים בריאותם.
אני לא נגד ללמוד, שלא יהיה הבנות. אני לא הולך לכפור פה בקיאור זה מדברי את חכמנו הקדושים, אבל התורה בחרה להשתמש בו לשון אחרת. בוודאי היא רצתה ללמד אותנו משהו. יש לה גם פרשיות שהיא כתבה מפורש. למשל, כי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם. והרי אותם, למה התורה לא כתבה פה באחד לחודש השביעי תריעו? למה לא כתבה את זה? למה כתבה יום זיכרון? אני רוצה עוד להזכיר יותר מזה, שבאחד המקומות כתוב שבתון זיכרון תרועה, כמו שכתוב יום תרועה. זה כאילו תיאור של היום, לא מצווה לעשות את זה. בואו שנייה נשווה את זה ליום כיפור. יום כיפור, מה מצוות היום? האם בתורה כתוב יום עינוי נפש? לא, מה כתוב בתורה? וניתן, בלשון הקודש אנחנו מבחינים היטב בין לשון ציווי לבין לשון תיאור. אני זוכר שכשעשיתי מבחן לשון שלי ברבנות, הבאתי לחותני שהוא בעל צחות לשון, הבאתי לו את המבחן לראות. אז הוא אמר לי, אם הרמב״ם היה רואה את המבחן הזה, הוא מתהפך בקברו כמה פעמים. שכך התבטאו פה בארץ בלשון כל כך לא צחה, הרמב״ם לא יכול לסבול את זה. אנחנו מכירים את זה, עולם הישיבות לא תמיד משתבח. למה, זה נראה לפעמים שלשון לא צחה היא יותר קדושה. אם מישהו ישתמש בלשונות סתומים, עברה, הוא לא יכתוב אומנם, יכתוב עברה, זה ממש סימן ליראת שמיים משובחת. ועוד ועוד על זה הדרך, מי שמכיר את צורת הכתיבה. אני חושב ש... את האמת נדרש רגיל בכתיבה מרובה, יודעים כמה צחות הלשון, היא באה לך, התורה היא ממש, לשונה היא צחה עד בלי דל, לשונה ולשון חכמנו הקדושים בתורה ובתפילה, בתפילותיהם. ברור שהתורה אמרה פה בלשון כזו בדווקא. דבר רביעי שלא כתוב פה, במה מריעים? אם מזכיר בתורה, באופן טבעי, יש יותר סיכוי שכשכתוב להריע, אלמלא גזירה שווה, אז היינו אומרים שלהריע נלמד במקום אחר. חצוצרות וקול שופר, זה לא בתורה. לעומת בתורה כתוב, והריעותם בחצוצרות. זה היה טבעי מאוד. ובכן, ארבעת הדברים הללו, שלנו בתור שומרי תורה ומצוות, בתור כאלו שגדלו על ברכיה של תורתנו הקדושה, זה הנחת יסוד, בתורה הם לא כתובים. אני עוד רוצה לחדד עוד פרט חמישי של הכתוב. בנפש אנחנו מתייחסים בצדק לראש השנה כיום הדין, כמו שכתוב בנתן לתוקף.
בריאות בו ייפקדו. ואנחנו מבינים שיום הזיכרון, היינו זיכרון למעשה וראשית. מי לא נפקד כיום הזה? אנחנו רואים במוסף. אבל בתורה לא כתוב שהוא יום דין. לא כתוב ביטוי של כפרה וסליחה ומחילה. לא כתוב. מה שביום ביום הכיפורים כתוב מפורש, לכפר על נפשותיכם. מה יש משהו יום של כפרה? סליחה. כדאי להזכיר עוד יותר מזה, שיום הכיפורים יש עוד פרשייה שלמה. הלא היא פרשת פרשייה שלמה על מצוות פרשת החוימות, אותה אנחנו נקרא בתורה ביום הכיפורים, שהיא עוד פרשה שלמה, ובה בוודאי כתוב לכפר, 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 כי ביום הזה יכפר לכם מכל חטאותיכם. כתוב חטא, כתוב כפרה, חודש שנה לא כתוב בכלל. זה מאוד בולט, מאוד 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 בולט. אני רוצה, לפני שאני עובר לעוד מקור ברשותכם, אני רוצה רגע כבר כעת לציין איזה מחלוקת. יש מחלוקת בין האריזל לבין הגרא. לפי האריזל, מי שלא בוכה בראש השנה סימן שלא נשמה. למה? מי האריזל מתי אדם בוכה בראש השנה? שדנים אותו. אי הוא לא חזי, הוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה הוא בוכה פתאום כעת. אבל בתת המודע הנפשי שלו, הוא מרגיש שכרגע דנים אותו. כולנו רגילים שאם יש איזה מקום שבשנה שעברה בכינו בו, והשנה הזה לא עובד, אז את מי מאשימים בדרך כלל? זה החזן, חזן כזה, פלא. אם אני הייתי חזן, ונתן את תוקף כבקרת רואה דרו, איזה בחייס היו פה, גיבלד. מכירים את הסיפור הידוע, שהיה איזה רב שירד בין מינכה לנעילה, יום כיפור ירד רגע למטה לשירותים, אתה רואה שהחזן של נעילה שותה ככה גוגל מוגל כמו שצריך להרטיב את הגרון. שאתה, מה זה? והוא עושה איזון לו, מה זה? אומר, אל תדע כבוד הרב, כולם יבכו בנעילה. כלומר, יש לפעמים שהתכלית זה לבכות, ויש סידורים שכתוב בהם, כאן בוכים, ואם לי לא בוכה לי פה, זה ברור שזה החזן. אל תשלה את עצמך, זה לא החזן, זה רק אתה. עוד התור שלך לא הגיע, שהתור שלך מוקדם מדי, מאוחר מדי. אריזל אומר, מי שלא בוכה, סימן שלא, אין לו תחושות, הוא לא רגיש. כולנו מרגישים את התחושה הזו, שאתה הולך פתאום, אתה אומר, מישהו מסתכל עליי, נכון? מישהו מסתכל עליי. יש לנו כאילו עיניים מאחורה. כי אדם יש לו חושים כמו כל אפשרויות הראייה שיש היום בצורת המחשוב הכי מודרנית, ריבונו של עולם נטע אותם בתוכנו. אם אדם לא מרגיש שמישהו מסתכל עליו, או גס יותר, לא סופר, שמסתכלים עליו, שבוחנים אותו, אז זה סימן שלא רגישות. המתה אפרים כתב פתרון. חייב לומר, במחוזותינו הפתרון הזה מאוד לא אהוב. מתה אפרים כתב שחזן יעשה קולות של בוכה. בציבור שאנחנו מכירים לפחות, אין דבר יותר מעצבן את הקהל מאשר אם החזן עושה קולות מלאכותיים. לפחות אותי כך זה היה. כשהייתי ילד, שאלתי את אבא שלי, ילד קטן, שאלתי את אבא שלי, תראה אבא, מי החזן אצלנו בשחרית? הוא אמר לי, אצלנו אין חזנים. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אצלנו חזנים? אז מי יתפלל? אמר, אצלנו יש רק בעלי תפילה. אמרתי לו, אבא, תסביר לי, מה ההבדל בין חזן לבין בעל תפילה? מה אני אגיד לך? חזן מתפלל מפה, בעל תפילה מתפלל מפה. זהו, זה צווי דינים, זה שיטה בריסקאית מאוד טובה להסביר. זה לא שכל החזנים כאלו, לא שכל הבעלי תפילה הם כאלו. כל אחד יודע שחזנים קצת יותר מורכבים מאשר איפה שמים את הגרטלים, פה או פה, בדיחה חסידית ידועה, אם הלב חוצץ, גרטל חוצץ בין הלב לבין הערווה, או בין המוחין לבין הלב, כן? בדיחה ידועה על החלוקה בין הניבה לבין גרטל. אבל הגישה הבסיסית, חזן אמור להיות אמיתי, אז הוא עושה קולות של בוכה. או שאתה בוכה, או שאתה לא בוכה. אבל אריזל אומר, תדע לך שזה סממן אם אתה בנפש רגישה, אם אתה בוכה. לפי אריזל, אני לא אגיד שצריך טוב במחזור כאן בוכים. וכשאדם הגיע לבחייה, מצוין, משמיים, דבר מצוין. לעומת זאת, הגרא כותב שאסור לבכות בראש השנה. אסור לבכות. אני רוצה למי שצריך תזכורת, שהגרא היו נהירים לו כל שבילי פנימיות התורה לא פחות מהארי. זה לטמן דפאלי. האם הוא חידש אותו דבר או לא חידש אותו דבר בעולם הזה? אבל ידיעותיו של הגר"א אינם צריכות לפנים, בטח לא בבית מדרש הזה, שמה שהכל פה רואה את עצמו כמחויב לדרך של הגר"א. אז אבל זה גם אמיתית, כל אחד יודע ש... אז מי צודק? מי צודק בעניין? טובת העניין, נלמד רגע את מקורו של הגר"א. לא לטעות, זה לא שעל כל דבר אפשר לשלוט עד אין קץ. פעם שאלתי את אחד מרבותיי הגדולים אם הוא מתרגש בחתונה של הילדים שלו. אומר, מתרגש? למה צריכים להתרגש? זה פשוט, זה סדר החיים, מתחתנים, למה להתרגש? ראוי למורי שצריך להתרגש. אז חשבתי מדי פעם האם ראוי להתרגש, אבל לא. הוא באמת יש לו מוח שליט על הלב, יוצא מגדר הנורמלי, לכן לא הזכרתי את שמו, כמה פי שאני מעריץ אותו, אבל בעיניי זה לא טבעי כל כך. כן,
מה עשה כזה?
מה?
אני פה מה עשה כזה ממש, כשהמדבר הזה נגיע שאת שמיעות, קיבל אבן והוא עשרה, שמביא אותו, ודאי חזור, אני הייתי לו, כולי לחוץ, הוא לא... מה קרה?
אני רוצה שנייה להסביר, זה לא אותו דבר. כשיש סיפור עם הרב אלתר, זה אומר שיש התרגשות הלב, ואנחנו בתור בוגרים צריכים לדעת לשלוט על רגשות הלב, שזה לעניות דעתי הכרח בסיסי של גם אדם הכי רגיש, לשלוט על רגשות ליבו. שזה אדמו"רי בטרושין למשל, היו אנשים מלאי לב ומקפידים שלא יראו את זה על עצמם, על החיצוניות. העבודה, מי שיראה פעם תרמים בו יד, מי שראה אותו נניח בסרטות על הדלקה בל"ג בעומר, יראה, הוא יהודי שהוא מלא לב, מלא, אבל זה אצילות כזו, כן? הוא הדין, שיתה במסלונים, להיות מלאות חיים, אבל שזה כלפי חוץ, זה הנהגה שהלב יהיה בפנים.
למה זה?
כי חיצוניות לעתים עלולה לקלקל את הפנימיות. זה... וחוץ לזה שלעתים החיצוניות, הפנימיות עלולה להתגבר על השכל. עכשיו דברים לא שקולים ולא נבונים. זה תופעה שכל אחד מאיתנו מכיר. כשהוא מתרגש, הוא לא שוקל דברים נכונים. כשהוא כועס או כשהוא שמח. בחסדים או בגבורות. שיש... כמדומני שזה, מה שאמרתי כעת, זה שילוב בין התורות המיוחסות לחב"ד לבין התורות המיוחסות לשאר חסידים. מיוחסות לחב"ד זה כאילו יש מוח שליט על הלב וויתור על הלב. ולא ברסלב, ברסלב היא לא הכי עוצמתית בזה. שאר חסידיות עוד יותר עוצמתיות בזה, של לתת ללב להתגלות. אני אומר שהכוונה כנראה הייתה כפולה, שהלב יהיה מלא חיים, ולך מספיק יכולת לנווט את הלב למקומות הנכונים. אם קודם כל נחזור רגע אלינו, אז מי צודק? זה נפקמינה מאוד גדולה. אני אולי אמחיש את זה. בעוד נפקמינה. יש פה כמה שכבות ארכיאולוגיות בקהל. כן? השכבות הצעירות, היום זה מילתא דפשיטא, מילתא דפשיטא. שראש השנה הוא לעתים מתבלבל עם פורים. מי שלא היה בישיבות האלה לא יודע מה אני מדבר. שזה, הגבולות מטושטשים מאוד. אם לא עם פורים, עם שמחת תורה, עם הלל, עם הלל בוודאי. איפה יותר עוקדים? לא, לא פשוט. מוסף שראש השנה הוא בהלל, יש המון בתי מדרש שהלל של סוכות יותר יבש ממוסף של ראש השנה. בדוק. ראו כבר בעיניים או לא? יודעים מה אני מדבר? בדור הישן, לא ישן ישן, עד לפני 25 שנה, לא שמעתו אוזן דבר כזה. לא שלא היה ניגונים, היה ניגוני כיסופים, היה כמה ניגוני שמחה, במקומות מאוד מדוקדקים, מאוד מדוקדקים. מה יותר נכון בלב? זה או זה? האם זה מוטציה? או שיש בזה אמת פנימית? אנחנו רוצים להתבונן רגע באיזה... כי אנחנו נחזור בסוף לכל השופר, איך הוא מבטא את זה. יש תיאור בספר נחמיה, תיאור חזק מאוד. ימי ישיבת ציון, אחרי 52 שנה מאז חורבן הבית, מתחילה ישיבת ציון הראשונה. כמו כמאז כנעתה, יש צרי יהודה שדואגים להקפאה עמוקה של 18 שנה צווי הפסקת בנייה. הקפאת בנייה. אחרי 18 שנה, כעבור 70 שנה, מתעוררים שוב לבנות. סוגיה מרתקת בפני עצמה, כי כל מי שעניין שם, במקבילות בין נחמיה לבין חגי, יראה תופעה מעניינת מאוד, שלמען האמת כעבור 18 שנה זה מתחדש, לא על ידי הוראת מלכי פרס, אלא זה הפרת צו ההקפאה בעקבות דברי הנביאים. מפירים את צו ההקפאה, ובמקביל להפרת צו ההקפאה מלמעלה יש אישור להמשיך לבנות. מכל מקום, כשבונים שוב עושים טקס רב רושם שהוא שתי הכתובים לחלוטין, הוא בראש השנה. טקס שאני מבקש רגע להזכיר אותו. לפני שאני מזכיר אותו, אני מבקש רגע שוב לעצור רגע, מיד תבינו למה אני עושה קצת ברצו ושוב. אחרי שאנחנו דיברנו על המקבילות בין התורה, אנחנו הולכים עוד רגע לעשות מקבילות בדברי הנביאים, דברי קבלה. אני רוצה רגע לדלג קצת למקום הבא שצריך לבדוק אותו תמיד כדי לזהות את מהותו של יום. כמו שאמרנו בשם רבי שלמה זלמן, צריך לבדוק את המחזור. בואו נבדוק את המחזור רגע בהבדלים בין ראש השנה ליום כיפור. בשני היבטים בואו נבדוק. היבט אחד, לגבי האם מוזכר שם מעמדים של סליחה. אז בואו רגע נזכר. אשמנו בגדנו יש? דרך אגב, שתדעו, לאשכנזים, עשיתי הרבה פעמים בדיקות על זה, המון פעמים. אשכנזים הרבה יותר קשה, הם המון צריכים להיזכר. עבודו ספרדי, לא, מעלה בונה, לא? השורש. אז אצל הספרדים, בגלל ויעבור, העסק הרבה יותר ניכר. אשכנזים אומר, רגע, היה אשמנו בגדנו, בראש השונה, יש, אין. הוא לא זוכר. קח לו זמן. אצל ספרדים העסק הרבה יותר ניכר. אז מיד אומר, אין. ראש השנה אין. שלב הבא. אבינו מלכנו, נזכר רגע. חלק גדול מהמחזורים, אבינו מלכנו הראשון חתנו לפניך, או מחוק, או דבר שתמיד יותר בולט. כתוב אבל בסוגריים. תמיד זה אומר, היה ראוי אולי לומר, אבל לא אומרים. אז עוד יותר זה בולט. אין אשמנו בגדנו, אין אפילו הזכר. יותר מזה, אבינו מלכנו שכתוב את זה בסוגריים, גם אחרי זה כתוב בספר, סליחה ומחילה, גם הוא, כל המקומות, קודם, סוגריים, סוגריים, סוגריים. כך עשה רינת ישראל, כי רינת ישראל עיקר יסודו, כשהוא בנה את הסידור שלו, הרב טל, של רינת ישראל, הוא בנה את זה לסידור חב"ד בעיקר. נתן משקל הכי עדיף לסידור של בעל התניא. אבל כן, אצל חב"ד לא אומרים את זה.
למה
נאמר
שכאילו
אנחנו חזרנו
לפניך? זה נאמר שצריך לכוון, שחתמנו לפניך, זה אבותינו חטאו, אבל
אנחנו
לא?
זה באשמנו בגדנו. אבל אבינו כאילו חתמנו לפניך, זה עלינו. על האשמנו בגדנו, זה כתוב.
כמו לראו לי בקיצור שמן הרוב, שאומר, חתמנו לפניך, זה אבותינו חטאו לפניך, אבל אנחנו אין לנו מלך אלא
אתה. זה הוא אומר על אבינו מלכנו. טוב, יפה.
זה ההוראה ב...
אני לא מכיר, זה ההוראה, אבל אתה יודע, קצת שאלה, הוא מותר לו לפרש. אולי זה יובן לפי מה שדיבר, שעוד מעט מדבר. למה הוא פרש? כי גם הוא כנראה הכיר שיש מנהגים לא לומר חתום לפניך. ועוד מעט ננסה להסביר קצת את העניין. אתה אהב כאן צריך להגיע? אז זה הבדל ראשון שהוא מאוד בולט. הבדל שני. בואו נתכנס רגע לתפילה שהיא תמיד הכי בולטת. יש בכל תפילה ברכה אמצעית שנקראת קדושת היום. תמיד קל להבחן דרכה את האופי של היום. אז אם זכר גם מה אומרים בראש השנה, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, קדש ישראל. למה מלך? כי כך גם קודם אמרנו, מלך על כל העם כולו בכבודך. חתימה צריכה להיות מעין משהו זכר קודם. מה אומרים ביום כיפור? זה החתימה הכי ארוכה שיש. מלך מוחה וסולח לאבנותינו ולאבנות עמו כל בית ישראל, הוא מעביר השמותינו כל שנה ושנה, מלך כל הארץ, ישראל יום כיפור. דבר אחד בטח לומדים פה, דבר מאוד חשוב, אם הייתי מהמודרן, אם הייתי מקרין פה את זה עם הקרן, והוא רואים שלמען האמת יש נקודת חיבור מאוד דומה בין יום כיפור לראש השנה. החתימה של החתימה, סייפה של הסייפה, היא זהה. מלך על כל הארץ כתוב בשניהם. פה מלך על כל הארץ מקדש ישראל יום הזיכרון, פה מלך על כל הארץ מקדש ישראל יום הכיפורים. למדך שמלך על כל הארץ הוא משותף לראש השנה ויום הכיפורים. אבל בראש השנה אין עוד משהו שנלווה אליו, וזה כבר יהיה הכנה לשלב הבא. אין עוד משהו שנלווה אליו,
ויום הכיפורים יש משהו שנלווה אליו, והוא מוכל בסלח הבנותינו שהוא לא כתוב באמת בראש השנה. מתוך זה נראה את המעמד בנחמיה. רק אני עוד שאלה קטנה לפני שאני רואה את המעמד, מתי חוברה נוסח התפילה? מי חיבר אותו? של כנסת הגדולה. בסדר? מקובל עלינו, נכון? מה? אבל מסתומה שזה היה בתקופת עברות, לא נבנה בהדרו, פחות או יותר בתקופה הזו, פחות או יותר של כנסת הגדולה, כך כותב הרמב"ם. על רקע זה אני מבקש לקרוא לפניכם את הפרק בנחמיה. מתכנסים, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד. סליחה, פרק ח'. אז נתחיל לפסוק א', אם אתם אוחזים. ויאספו כל העם כאיש אחד אל החובה שלפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את, את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ואז עזרא קורא בפניהם שעות ארוכות את ספר התורה. אני מדלג לפסוק ה', ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, חפיתך עמדו כל העם. ואז הוא קורא בפניהם את הספר, בואו נראה מה זה גורם להם. פסוק ח', ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש, ושום שכל, ויבינו במקרא. ואמר נחמיה הוא התרשתה, ועזרא הכהן, הסופר, והלוויים המבינים אל העם, את העם, כל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו. אם אומרים אל תתאבלו ואל תבכו, סימן ש... שמה קורה בעם? תבלו. והנה מיד, כי בוכים כל העם כשמע מדברי התורה. מה הכוונה התאבלו? מה הכוונה התאבלו? יכול להיות שאנשים קרו את הבגדים, יכול להיות אחד מרת השערות. למה הוא מרת את השערות? סליחה לביטוי המודרני, הוא שומע דברי התורה וזה עושה לו שיקוף. א' ב' של הטיפול של ימינו, נכון? הוא רק קורא, ועזרא אומר את זה בטח בטון של מטפל מקצועי, ואז הוא רק שומע ואומר, גיוולד, אבל איפה אני? כתוב פה שמירת שבת, ואיפה אני? כתוב נישואי תערובת, איפה אני? בעיה שהייתה בימי נחמיה, כל מה שכתוב פה אני לא שם. הוא שומע את זה ופג ליבו בקרבו והוא בוכה. בוכים, אז למה לא לבכות? הם נוהגים כמנהג האריזל, למה לא לבכות? ואמר להם, לכו יאכלו משמנים, שתו ממתקים, שלחו מנות לנכון לו, כי קדוש הם לאדוננו, ואל תעצבו. לא רק לא לבכות, רק לא להתאבל, אפילו שלא יהיה עצבות, ולא רק שלא יהיה עצבות, אלא כי חדוות אדוני היא מעוזכם. יש פה רלב"ג חזק מאוד, לא מוכר. אני קורא לכם רגע את הרלב"ג. רצה לומר, המבצר והחוזק שתתחזקו בו הוא שתשמחו במה שרצה השם יתברך, שתשמחו בו, והם המועדים. אני מדלג פה עוד כמה שורות, והוא המעוז והחוזק שתיקחו מזה. שימו לב למשפט הבא, כי שמחתכם בו תורה שרצונכם ינהוג לפי התורה. מה המבחן אם אתם רוצים את התורה? השמחה. זה המבחן. לא אם תהיו עצובים, לא אם תבכו, לא אם תתאבלו. אני קורא את הפסוק הזה שוב ומבקש לשאול רק את האשכנזים. ספרדים יש להם ידע אישי, יכולים להצטרף, אבל זה יהיה יותר קשה. אני קורא ותגידו לי אם הפסוק הזה מוכר לכם משהו. אמר להם, לכו ישמו, יכלו משמנים, שתו ממתקים, שלחו מנות להן נכון לו, כי קדוש שם לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות אדוני עם ארוסכם. בואו נעשה את זה עם ניגון ואז כולם יזכרו, כי קדוש היום. אתה יודע? מה זה? זה לא יום כיפור, זה ראש שנה ויום כיפור. שמעתי מהרב קרליבך, אני יודע אם זה מספיק ודאי, שהניגונים של ימים נוראים הם ניגוני הלוויים במקדש. דבר אחד ודאי, אני חושב שגם אצל הספרדים, אצל השכנסים, זה כתוב מפורש, המהר"ל אומר לא לשנות את הניגונים בראש השנה. אסור לשנות את הניגונים, אין הכוונה של איזה פיוט מסוים, כולם מנגנים אותו דבר, כולם אומרים את זה באותו אופן, אי אפשר להגיד אחרת. אם מישהו יגיד את זה אחרת, הרס את התפילה, חזקה להרוס את התפילה.
אם יש איזה חזן שחושב שהוא אוי ברוך הוא מה שנקרא, זה קטסטרופה. וזה, דרך אגב, אם הזכרנו, אחת הטרגדיות הגדולות, שבעולם הישיבות אין מענה לעולם הספרדי בעים הללו. אין מענה. כל בני הישיבות הספרדים כאילו לא קיימים. כמאן דלית אדם. ואז הם כולם נוסעים. האמת היא שגם אם הוא היה, זה נכון שזה יותר מורכב. כי יחסית אצל ספרדים יש הרבה יותר תתי מנהגים מאשר אצל אשכנזים בעים הללו. אין עוד דומה תוניסאים למרוקאים, זה ודאי לא קרב זה לזה, גם כל היום, לא רק כל הלילה. לשים תוניסאי אצל מרוקאי בראש השנה, אין הבדל אם לשים אותו גם אצל אשכנזי, מבחינת אותו דבר. כמעט אותו דבר. יש פה תוניסאי בקהל? יש לי תלמיד תוניסאי נפלא. אומר לי, רק אצלנו בקהילה, ופה, ושם זה... הוא ג'רבאי. כן, ברכיה. לא ברכיה, ברכיה. כן, ברכיה אצל הרב מזוז ובנתיבו. לא, אין מקום. ואם הוא ירושלמי ולא מרוקאי, וואי וואי וואי, זה בכלל. וכן הלאה, על זה הדרך, וצרפוקלים, זה המון תתים. אבל אף על פי כן, באמת, אין כאילו... וכשאין ביטוי, באמת, אני זוכר בתור תלמיד בישיבה קטנה, תיכונית, ניסו לשכנע את הספרדים להישאר. זה ראש אשכנזי, לא. כאילו לא מבין איפה הוא חי. אם יושבים אותך כזה סתימני בראש השנה, ראית בורח ברגל 20 קילומטר, אתה לא יכול לעמוד בזה, מה אתה רוצה מה... אתה פשוט לא התפלת פה עם ספרדים, אז אתה לא מבין כמה זה קשה להם. באמת, שינוי הניגונים הוא מאוד קשה, כי הניגונים פורטים על המקומות הכי הכי עדינים בנשמה. ולפני שמעת את המילים, שמעת את הניגון. בכל מקום, כי קדוש שם לאדוננו, זה עם הסלסול המיוחד שלא יוצא לאשכנזים, אי אפשר לפספס אותו. מאיפה לקחו אותו? אני יודעתי זה ברור. מתי חיברו את התפילה? ומאוד. מאיפה שכזה גדולה לקחו את הביטוי הזה? מצוין, מפה. הם עשו גזור הדבק. הם לקחו מפה והדביקו. הם לא הדביקו את זה טכנית. הם הדביקו את זה עם המשמעויות של זה. מה זאת אומרת קדוש? קדוש זה עצוב? לא. מה זה קדוש לפי מה שכתוב פה? כלומר, באופן עקרוני, אם היה לנו היום מחזור כזה כמו מחשב, אז היינו שמים את האכבר על המילים כי קדוש שלנו אדוננו, מתחת לזה היה מופיע כל הפסוקים כי חדוות השם עם האוסכם. זה מה שכתוב פה כאילו. קדוש היינו חדווה, קדוש היינו אל תבכו, אל תעצבו, אל תתאבלו. טוב, מצד שני באמת אי אפשר להבין את זה. אני עכשיו רגע עכשיו להגיד שאני לא מבין את זה. העם דרך אגב יפנים את המסר לגמרי. פסוק הבא כתוב שזה היה מסובך. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, עשו כי היום קדוש ואל תעצבו. הנה עוד פעם קדוש, אל תעצבו. היה עבודה, אם היה צריך להפעיל את כל הלוויים, זאת אומרת שהיה בעם רצון טבעי, מה לעשות? לבכות. באמת כתוב, אני מזכיר בשולחן ערוך, שמי שבכי בשבת זה תענוג בשבילו, מותר לבכות, זה לא נקשע בשבת שלו. תבכה, תבכה, אחי, זה טוב לך, תבכה. יש גם סיטואציות שבכי הוא דבר מצוין. תאב נדבר קצת על מעלת הבכי. והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות לעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. זה הסיבה, שמעתי השבוע מזה ידין חסידי יקר, אמר לי, אני סעודת הצהריים אצלי כל כך חזרים היפים מהתפילה, שעה. אמר, למה אתה לוקח כל כך הרבה זמן? אמרתי, מה זה למה לוקח כל כך הרבה זמן? זה הציווי של עזרא ונחמיה. אכלו משמנים, שתו ממתקים, חדוות השם. הסעודה הזו נקרא לה בשפה שלנו סעודת ניצחון, שיתקבל דיננו. יש לנו אבא רחמן שרוצה להוציא כאור את דיננו, וזכינו, ועכשיו אנחנו מרימים לחיים ושותים יין טוב, שותים משקה טוב, ואוכלים מנה אחרונה גלידה, ואוכלים בשר שמן, כי זה אכלו משמנים. בשר שמן טוב, בימינו לא אביא בשר שמן, אז בשר טוב, זה הכוונה. כל אחד מה שהוא יודע, וצריך להביא בשביל זה שלא יהיה הבנות. אי אפשר להגיד אני צדיק אצלי הכל אותו דבר. אין דבר כזה, אצלך לא הכל אותו דבר. תלמד איך הרב אליושיב שמעתי בשמו שצריך כל השנה לשתות יין כדי להבין ברגל איך שמחים ביין ברגל. כך שמעתי מרבבום דובר בך בשם הרב אליושיב. איזה שמחה, אדם יגיע לירושלים, תורה אמרה ושמחת. אומר, באמת לי אין אפקמינה, אם זה דג מלוח או בשר עגל, אין אפקמינה. אבל התורה טיבתה לשמוח, אי אפשר בלי להבין לשמוח, אין? אי אפשר. התורה טיבתה, כן, תשמח גם בחלק הגשמי שלך, זה ציווי של התורה. יש דיון גדול בשגת אריה, אם יש מצוות שמחה בראש השנה. אם יש מצוות שמחה, אם יש מצווה לקנות לאשתו לרגל, לראש השנה גם, כמו לרגלים. דיון ידוע. עכשיו אנחנו לא דנים בהיבטים הלכתיים של זה, רק בהיבט הרוחני של זה. אבל מצד שני, באמת, זה נורא נחמד מה שלמדנו פה. אבל אותם אנשי כנסת הגדולה כתבו, ובריאות בה ייפקדו. ראש השנה ייכתבון, חילו רעדה יוחזון. הנה יום הדין, בא לפקוד הכל צבא מרום בדין. התחילו רעדה יוחזון, מקובלן עם הבעל תפילה בכנסת של אבא שלי, שכשהוא אומר חילו רעדה יוחזון, הוא אומר את זה בקול של חילו רעדה. הוא גם משתדל להרגיש את זה, כן? חילו רעדה יוחזון, זה לא צחוק, כן? אתה יצא לו את האמשין עובר, איך הוא אומר את זה, כן? לא יודע כמה זה לוקח לו לאמשין עובר להגיד את המילים. חילו רעדה יוחזון. גם כשהוא אומר גיצ'ה בזה, חילו רעדה יוחזון. כשהוא אומר חילו רעדה יוחזון, מה קורה? לא יודע. אבל אם אנחנו אמיתיים, אז חילו רעדה יוחזון. זה באמת עסק, זה לא צחוק, חביבי. פה חותמים את הדין, לא חותמים, כותבים, אבל פה מתחיל התהליך. איך לשמוח? מה לשמוח? באמת, עזרא ונחמיה, סליחה, ידעו מה שכתוב במחזור בתקופתם? טוב, נתן את תוקף הם לא הכירו, למה הם לא הכירו? כי זה יותר מאוחר. אם זה רבי אמנון מגנצה או לא, זה אבל זה ודאי יותר מאוחר. אבל את שאר הדברים שכתוב, מלכויות זיכרונות שופרות, הם הכירו? הכירו, זה כתוב במשנה. שתום זה מתקופתם, כתוב ובריאות בו ייפקדו להזכירם לפניך כיום הזה. מי לא נפקד לפניך כיום הזה ועל המדינות בו יאמר? איזו לחרב ואיזו לרב, איזו לצמא, איזו לשלום, איזו... באמת, זה לא צחוק. אז הם הכירו? עזרא ונחמיה הכיר או לא הכיר? אני מבקש רגע לטובת העניין ברשותכם להגיד איזה משל, ואחרי זה על גביו להגיד איזה תורה של הבעל שם טוב. קצת יזונו, אחרי זה כתוצאה מזה לדבר קצת על השופר. אולי נגיד את המשל הזה, אפשר להגיד אותו בשני משלים. נגיד אותו קצת במישור שלנו. כל מי שראה פעם תקסים בכל המדינות בעולם, שיש יום הולדת של אותה מדינה או של המלך, ואותה מדינה אם זו מדינה מלוכנית, עושים טקס. בטקס אומרים לחיים למלך. דרך אגב, מאוד מעניין, ספרי החסידות יש ביטוי על ראש השנה, יחי אדוננו המלך. כך כתוב בור המאיר של רבי זאב משיש תומיר. נראה לי שהוא שמע את זה מצעירי חב"ד, לא יודע אם הניגון או בלי הניגון. יחי אדוננו המלך, כך כותב בעל ספר אור המאיר. מי שרוצה אני אקריא לו את זה מתוך, אוקיי? מדרוש האור שלו לראש השנה. אז יש יום הולדת למלך, עולם מלכות, כל מי שראה אירוע כזה, אז אומרים שהמלך יגיע ב9. רק בציבור הדתי מקובל שאם רב צריך להגיע, הוא מגיע ראשון והציבור מגיע אחריו. זה רק בציבור הדתי, לא משנה כמה הוא תורני. זה ככל שהוא יותר תורני עוד יותר, כי יש לו ביטול תורה. אם הוא יהודי פשוט, אין לו ביטול תורה, אז הוא מחכה. הציבור התורני, כל אחד בבית הרי לומד קצת החושן. אז שהוא לא יתבטל, אז הוא מחכה, ואז ככה מקובל. רק בציבור החסידים ישירה, אף פעם לא מודים שעה היא, הרב נכנס, אבל כל הציבור נמצא שעה, שעתיים קודם. אין לו חשבון של זמן. כי לא דרך ארץ שהוא ייכנס ראשון. וכך זה גם כשנכנס מלך. סוגרים את הדלתות, כל מי שירה, סוגרים את הדלתות בשעה 8. והנשיא או המלך, ראש ממשלה, לא משנה כל מקום, בכל העולם זה כך. ראש ממשלה ייכנס ב8:30. כי אחרי זה לא כבוד. שלא תיתו אפילו בעצרת הגדולה לפני הבחירות האחרונות. ראש הממשלה החליט אם הוא יהיה או לא יהיה, אחרי שהתחילה העצרת. רק אז הוא הודיע שהוא יגיע. למה? עמדו אנשים שלו בכיכר. ראו כמה ציבור נמצא. הוא כבר היה, אל תדאגו, לא היה בירושלים. לא בבית בקיסריה, בהרצליה או בירושלים, לא. היה בתל אביב, אבל מסיבות נצרכות. וכמובן, מה הסיבות? והיו נציגים. אמרו הכיכר מלאה, ואז הודיע שהוא מגיע. זה משחק ידוע מראש. אצל רבנו של עולם אין משחקים כאלו, אבל טבעו של מלכותא דרקיע כן מלכותא דארא, דארא כן רקיע. מובן זו כזו כמו מלכותא דארא. אז עומדים כולם, מסתובבים במקום, עד שהגיע המלך. מי שקצת מכיר אווירה חסידית, זה הכי בלעוד אצל חסידים, שיש חתונה אצל רמס. יש חתונה, ואז יודעים, כולם צועדים, יש, ככה זה נקרא אצל חסידים. אומרים, מתי הרבי נכנס, זה הכל. כך אומר, כל אחד שואל, מתי הרבי אמור להיכנס? הרבי אמור להיכנס ב-11. אז מי 9 הציבור אוכל, הרבי אמור להיכנס ב-11. לא לטעות, החתן כבר יושב ומחכה. וכל זמן שהוא נמצא, יש ניגונים כאלו שקטים, ניגונים שקטים. פתאום כשהרבי נכנס, והוא כחתן יוצא מחופתו, כי מי החתן האמיתי? החתן הוא רק החיתימצי בשביל הרגל החתונה. אז כשמגיע הרבי, הוא קראת עם זה מחופתו. ואז מתחיל ניגון, כן? מתחיל ניגון, שמח. כולם מכירים את הקודים. איזה ניגון? הניגון אהוב בכל חצר ובכל מקום. עכשיו נחזור רגע למלך. מלך נמצא, כל הציבור עומד, מסתובב עם כוסות קוקטייל כאלו, תדמיינו לצלכם את כל האירועים האלו, עם כוסות ביד, ואז אומרים, המלך נכנס, מסתרר שקט, מסתרר שקט. רק משרה או אירועים ממלכתיים או אירועים חסידים יכול להבין איך זה עובד. נניח בציבור חסידי, אנחנו נעמוד אלפים, פתאום עושים, הראשון שעושה, כולם מבינים, מיד נהיה דומיה, דומיה, אלפים. ככה זה המלך נכנס, עכשיו המלך נכנס, אז כולם אומרים לו באופן טבעי, יחי אדוננו המלך, לחיים. עכשיו יש כל מיני סוגי לחיים שאומרים לו. יש דמויות שלמען האמת עכשיו נחזור למלך. יש דמויות שכל השנה המלך הזה לא מעניין אותה. הם לא סופרים אותו בלשוננו היום. לא מכבדים אותו. לא אוהבים אותו. והם כשהם אומרים לחיים, אז הם אפילו מותנים חצי עורב. לחיים, יואי צא זיים, יוצאים די חובה. שיהיה לך לחיים, שתחנק עם הלחיים כמעט. לא נעים להגיד, לחיים, לחיים. לא. יש אחד שהוא מאוהב במלך. והוא מחכה, כשהוא אומר לחיים, זה עם פנים. כמה אוהב את המלך, כמה אוהב את ה... יש לחיים. לא מזמן, הזמנתי לאיזה מלך ומלכה שיזמו ביומיים, זו חסידות קטנה, לרבי שלה שנהיה בן 60. איזה אהבה הם הרעיפו עליו, תענוג לראות. זה יוזמה שלהם, אחד לא. רצו לחגוג איתו, אתם אמרו להיות 60 שלו. עשו לו חגיגה. תענוג לראות. זה אהבה, זה לא לחיים של מורה. בטח לא לחיים של זלזול. לחיים של אהבה. יש אחד אחר, שלמען האמת כל השנה, ברור לו שהוא והמלך לא אותו דבר. הוא חושב שהמלך לא אוהב את הבריאות שלו. המלך הזה רק נותן דברים, פקודות של משמעת. מכביד את עולו על הציבור, אין לו שום תקשורת עם הציבור. איך שהמלך נכנס, פתאום הוא רואה כזה הערת פנים של המלך, כמה חום הוא מרעיף על הסובבים אותו, ולכל אחד הוא נכנס, ואושן מלאיכם מוישה, מה נשמע? פלוני עושה לו שלום, מה שלום אשתך? בבת אחת הוא אומר, אני חייתי בדמיונות, סתם נעללתי, אני הייתי לא בסדר. ואז הוא אומר לחיים בלב שלם, אבל תוך כדי זה יש המון המון עומד נפש. אני אביא את זה במשל נוסף ברשותכם. משלים זה העולם של המדרש, העולם של הפנימיות תמיד. אז ברשותכם עוד משל. אפשר לשני יותר יחדד את זה כבר. כי יותר מעשי. תראו לכם שהיו שני חברים טובים בישיבה בשמינית, שהלכו לישיבה גבוהה, נוצר ביניהם איזה אחד חשב, אברהם חשב שיעקב, כך הוא שמע, שיעקב סתם עזב אותו, נפרד ממנו, היינו כאלו חברים, סתם, אפשר לדבר. אני שולח לו אס-אמסים, מסנן אותי מה שנקרא. לא עונה, לא רוצה קשר, סתם. אני נדמה לי שאנחנו חברים. יש לו בלב כבר עליו. טוב, מגיע החתונה של אותו יעקב. לא, לא, בוא לחתונה, זה מדי בוטה. יש הרי דין, עד גיל מסוים, אתה צריך להזמין את כולם, את כל המחזור, נכון? קרים את הדינים האלו. יש גיל שאז נפטרים, עד אז, 180 בחורים, כל המחזור צריך להזמין לחתונה. טוב, אז גם הוא בא. הוא אבל יושב בצד, שכל החבר חכמים לרקוד, יושב בצד, הוא לא רוצה לרקוד. פתאום החבר באים ואומרים לו, אברהם, יעקב מחכה לך. הוא שואל כל הזמן, איפה אתה? זה כבר קצת מערבב אותו, מוזר לו העניין הזה, מוזר לו. הוא מגיע, איך שהחתן מחכה לו זה לא... הוא בשנייה מבין, מתעוררת אהבה ישנה, הוא מבין, זה לא שם. הוא מאוהב בו, האברהם הזה. אני חייתי בדמיונות. סתם. ולא רק זה, גם כל החבר'ה אמרתי שאברהם לא בן אדם. אני מבין מיד. וכשנותן לו ידיים, הוא איזה בחיות מתחילות. אז החתן אומר לחבר, אברהם, מה קרה? למה אתה בוכה? תשמח, חתונה שלי. אומר לו, מה אני אגיד לך? אתה לא... אם היית יודע מה לכלכתי עליך השנה, היית יודע, הוא מתחיל לספר לו. נו, מה יגיד החתן בשלב הזה ברשותכם? מה הוא יגיד? תגיד, בוא נעשה לך פה ספה טיפול, תגיד לי מה פגעת בי? מה אתה אומר, מה החתן יעשה? אבל הוא יגיד, אז איזה עזוב, איזה עזוב, זה כואב לי, אני חייב לפרוק את זה. חייב לפרוק את זה. נו, מה השלב הבא? מה הוא יגיד בשלב הבא?
שמח,
נסגור את זה. תבוא עוד שבוע אחרי השבע ברכות, נשב על כוס קפה ונדבר. זה יהיה בדיוק אותו דבר בעוד שבוע, רק בלי הכוס קפה. יש את החתונה, זה ראש השנה. יש את ברוח התאים, הוא יהיה בעוד שבוע, אבל בלי כוס קפה. ראש השנה טבעי שאתה תבכה. על זה דיבר האריז, על טבעי שאתה תבכה. אבל תכבוש את הבכי, כי זה יום המלאכת הבורא יתברך שמו בעולמו. והמבחן הוא כמה אתה שמח במלכותו. האמת היא שכשאתה תשמח, גם יכול להיות שיתעורר עצמך בכי על ההתנהגות שלך. כלפיו יתברך תשמח, כלפי עצמך בפנים תתמרמר. יש בכייה בגילוי ויש התמרמרות בפנימיות. זה שני ימים נפרדים. יש יום שהוא הגילוי החיצוני שלו, ראש השנה, הגילוי שלו זה שמחה, אהבה. הפנימיות שלו זה יראה. יש יום הפוך שהוא יום כיפור, שהגילוי שלו הוא יראה, הפנימיות שלו היא תוכו רצוף אהבה. כי למחול זה מלא מתוך נקודת אהבה. מתוך זה רגע בואו נחדד את זה עוד קצת ברשותכם. נחדד את זה בעוד שני היבטים. שוב, זה לא שזה לא יום דין, זה יום דין מובהק, אבל זה יום דין על תחום אחר לחלוטין, לא על הפרטים, אלא זה יום דין על קבלת מלכות השם. קצת יותר חריף, זה יום דין על קבלת מלכות השם בשמחה. זה ראש השנה. כמה אתה שמח במלכותו יתברך. למה צריך שני ימים? שני ימי דין. יש יום דין על הכלל, יש יום דין על הפרטים. אז עכשיו נאמר גבורת של הבעל שם טוב, תורה נפלאה, ואז נבאר אותה קצת. הבעל שם טוב אומר כך, על הפסוק, כאילו לא התמאמנו, כי אתה שבנו, זה פעמיים. מי אומר למי? יהודה אומר את זה ליעקב. אם לא היינו מתמאמים כל כך הרבה, כבר היינו הולכים פעמיים חוזרים. אומר הבעל שם טוב, לולי אותיות אלול, כמו ב... לדוד שם מורי ואישי, לולי האמנתי, אותיות אלול. אם באלול מתמאמים, לא התמאמות של עברית שלנו היום, מתמאמים הכוונה עושים תשובה ביישוב הדעת, בנחת, בחשיבה עמוקה, היינו עושים פעמיים תשובה, שבנו פעמיים, שני סוגי תשובות. איזה שני סוגי תשובות? אחת על הכלל ואחת על הפרטים. אני רגע אסביר ואז נחזור לומר את הבעל שם טוב. נציג אגב ויכוח קלאסי בין בעל לאישה. הוא נכון גם לגיל הנעורים מול ההורים. קורה בשני שלמים בחיים, בעיקר בין, או בין בעל אישה או בין גיל הטיפש עשרה להורים. נציג את זה רגע עבורנו, רוב היושבים פה, התמודדות שלנו ממול הבית. אדם חוזר הביתה והוא, נניח דוגמה פשוטה, אני מניח שמשך לכולם, אבל הוא גילה בבית ראש קטן בצורה טיפוסית לגברים. הוא אכל והשאיר את הכלים בקיור, גם עובדכם הנאמן חוטא בזה מדי פעם. ותמיד יש לנו תירוץ, התירוץ המקובל זה להגיד, אני תכננתי לשתוב, רק לא הספקתי. זה ודאי שבלב אנחנו... תכננתי לשתוב, תכננתי להוריד כביסה, תכננתי לזכור לכבות את הגז שביקשת, ושכחתי לכבות את הגז. לא יודע כמה פעמים לכם זה קרה, אבל זה קורה. ואז אישה שעובדת כמו חמור ב-4-5 משרות, כל אחד שמתבגר יודע שמנשותנו מגיע צלש על כמות התחומים שאותם הן מנהלות ביד רמה. באמת, זה אמר לי איזה יהודי, איזה עיתונאי בכיר שעשה סרט על המתיישבים, אז הוא רצה לבוא לפגוש אותי. שאלתי לו, מה הסרט שלך? על מי? מה? לפני שהסכמתי, בסוף לא כך הסכמתי. אמר לי, אחד הפרקים שאני עושה זה על האישה בהתיישבות. אומר, אתם לא יודעים מה זה, אין לכם מושג, אתם לא מבינים את עוצמת האנשים בהתיישבות, אין לכם מושג. אומר, זה תופעת טבע, כמות האחריות שיש לה על הכתפיים אין לה ערך בשום מקום אחר במדינה. היא אשת חיל בנסיעות בכבישים בלי לפחד, להסיע את הילדים, לגדל משפחות גדולות, להחזיק הרבה פעמים בעל שהוא או בן תורה או אידיאליסט, להיות שותפה בוועדות ועוד ועוד ועוד. אז בשלב הזה יש איזה שלב שאישה מתפקעת, היא אומרת, זה לא נורמלי שאתה ככה משאיר לי. אז בדרך כלל הבעל אומר, עכשיו אני שותף. אם הוויכוח הולך כסדר המתוכנן, בשלב הזה אומרת, לא רוצה, לא צריך שתשטוף. אומר, מה לא צריך? את ביקש שאני אשטוף. אומרת, לא רוצה שתשטוף. שם מתחיל ויכוח הפוך, הוא אומר, אני אשטוף, היא אומרת, לא, אל תשטוף. למה? מה היא רוצה? מה הוא רוצה? הוא הכי רוצה, תני לי לשטוף ולסגור את הסוגיה. והיא הכי רוצה לדון בסוגיה. והוא מוכן לתת לה 10 שטיפות, כמו במכונה, מכונה שטיפה למכוניות, הוראת קבע על 10 שטיפות, רק לא דיון עקרוני. מה שמכונה, רק לא חפירות. רק זה לא. למה היא כל כך עקרונית? למה אני אומרת, היא צודקת. את הדברים החשובים לך, אתה לא שוכח. תהיה כנה, זה באמת לא חשוב לך. לא חשוב לך. תהיה כנה, בינינו אין פה נשים נדמה לי. אם יש פה, תסלחנה לנו. באמת, זה לא מספיק חשוב לנו. כי מה שחשוב, רובנו לא שוכחים. לא שוכחים את הרכב מותנה עם מזגן. ואם האישה שכחה רכב עם מזגן מותנה, וואי וואי וואי. אבל אתה רגיל ששוכחים. תלוי מה שוכחים, נכון? אני רוצה דיון עקרוני. לנו יש נטייה תמיד לדיון פרטני. אם היה תלוי באדם, הכי אוהב לברוח לדיון הפרטי. אגב, גם בקהילות שיש איזה ויכוח, אדם מוכן לוותר המון, אבל לא על העיקרון. על העיקרון הוא לעולם לא מוכן לבקש סליחה. כמעט כמו, זה קורה גם בקהילות, ביישובים. להגיד למזכירות שאני מקבל את סמכותה, בחיים לא. כמעט כמו להודות בשלטון הזר, ריבונות השלטון הזר בימי המחתרות. שום פנים ואופן. אם היא בקשת שאני את זה אזיר, אני אזיר. אבל עקרונית, לא. באמת זה, יש לאדם קושי. להכיר שיש מלך שאני מחויב אליו, זה הרבה יותר קשה מאשר לקיים פרטים. אם היה יום דין אחד בלבד, היינו בורחים ליום דין על הפרטים. מכיוון ששניהם ימי דין, זה בירור ראשון מי המלך. הבירור הראשון הוא המלכת השם. ההמלכה הזו היא לא פשוטה, היא לא מזויפת, היא לא רק שמחה בלי אחריות, היא שמחה עם אחריות, היא שמחה במלכותו. ותוך כדי זה בדיקה אם אני אמיתי עם העניין הזה. אי אפשר להגיד המלך המלך המלך, הלב בוער למלך, או ביטויים כאלה, לכתוב אותם על החולצה או לא על החולצה. מי שמכיר תופעות שהוא בשנים האחרונות, המבחן זה עם אצלך הלב באמת בוער למלך. איך אומרים בסלונים? האם ריבונו שלנו מולך על כל איבר ואיבר שלך? שזה המבחן של ראש השנה, להמלוך עקוד שבריחו על כל איבר ואיבר מאיבריו. האם אני יודע לעצור את עצמי בשנייה מפני כבוד, אהבת, עירת המלך? אם אני רוצה לדבר משהו, מי שעומד ליד אומר לי לשון הרע, אני יודע לעצור את הלשון באותו רגע? שאומר, לא, אני חייב לפרוק את זה. שימה שאתה לא ממליך את הבורא. שני ימים יש. אם מתמאמים, שבנו פעמיים. אם לא מתמאמים, שנים עוד פעם אחת. צריך להתמאמע כדי לשוב פעמיים. צריך את ראש השנה וצריך את יום כיפור. ועל כן השופר הוא לא מצווה רגילה, הוא מהות היום. אם היינו כותבים אותו כמצווה בתורה, זה הופך להיות כמו ביום כיפור, פרט. בראש השנה כתוב את השופר כמהות. אל תתפס אליו עוד פעם רק כמצווה. שור רב חיים נאה, שור חזון איש,
כל שיטות התקיעה, תתייחס אליו כמו התרועה כשמלך נכנס. מה זה עושה לך? לא מה רק הפרטים ההלכתיים של זה. פרטים ההלכתיים של זה הכרחיים, כי אצלנו אין הורות בלי כלים. שלום עליכם. נסיים בחמש דקות, זה בסדר? אני אולי אמחיש את זה מפאת הזמן בשני שתי נקודות, נקודה אחת וסיפור אחד, נקודה וסיפור, יש הרבה עוד מה להאריך בזה, אבל נקודה וסיפור. יש אצל כל הקהילות האשכנזים מנהג מאוד מעניין, שאין קהילה אשכנזית כמדומן אלי אדמות שלא נוהגת בו, והוא בעל תפילה של שחרית. דרך אגב, זה פער גדול שאתה מביא את השיעור הזה אצל נשים, רובן לא מודעות למה שכת אנחנו אומרים, כי גם אם מגיעות לתפילה בשלב הזה הן פעמים משלימות, הן לא רואות. צריך לדעת שהמון חוויות ברורות לנו לנשותינו הן לא מוכרות, ואם רוצים לשתף שבית מלא, צריך לשתף בחוויות הכי פנימיות בעלות המשמעות של ההתקשרות ועבודת השם, ודאי בימים הקדושים הללו. אנחנו תמיד מתחילים שוכניו, ימים טובים, הקל. הפעם מתחילים המלך, חריגה מאוד בולטת. כמעט בכל המקום מחליפים בשלב הזה שליח ציבור, חוץ מקרלין. קרלין כל השנה לא מתחלף שליח ציבור בשוכניו, מתחלף שליח ציבור בברוך שאמר. טוב, כי שם גם את ברוך שאמר זה עבודה מתישה, שהשליח ציבור אחרי זה כמעט ב... וטוב, אבל תמיד מחליפים את המקום שבו זה מתחיל. כשיש המלך יש תופעה חריגה בכל המקומות. יש את הניגון המפורסם שבכל המקומות שרים אותו. אחרי הניגון יש איזו הפסקה של בין דקה, שתיים, שלוש. מה קורה בזה? אצל ספרדים אין את זה. מה קורה אז? שליח ציבור הולך מהמקום שלו אלא תליבה, נכון? אין מקום, אני לא ראיתי, אלא אם כן יש איזו המצאה של המחדשים, אני לא ראיתי בשום מקום ששליח ציבור עומד בהמלך ליד התיבה כבר, נכון? לא משנה אם זה בית מדרש של אלף, של 3,000, לא משנה אם זה בלז או גור או פוניביץ' או מרכז או הרמור, לא משנה, הוא עומד במקום שלו. אם זה לוקח 2 דקות, אני אומר לכם בדוק, בעזרת נשים בטוחות שהגברים לא סגרו מי השליח ציבור, אם אנחנו היינו גבאיות היה נראה אחרת. אבל כולנו יודעים זה לא שם, הוא כבר בחילו רעדה עומד הרבה זמן, אבל לא רק בחילור העדה. ואז מתחיל הניגון שהוא ניגון מדויק מאוד. ומה זה? הוא בעל תוכן מיוחד. ממש מזכיר מה סיפרנו על הכנה לקבלת מלך או לקבלת הדימוי היותר מוכר לנו רבה. יש קודם ניגונים שקטים. מי שהיה בקרלין למשל יש ניגוני מרשים כאלה, שקטים, מנגינות לכת כאלה. ואיך שנכנס, מי שנכנס, מתחיל ניגון שמח. שימו לב לניגון הזה, אפילו איך הוא בנוי, מי שקצת מה... יש לו חוש במוזיקה. זה ניגון מאוד סיבובי. ניגון מאוד איטי. פתאום כשעוברים למילה המלך, זה כמו כרוז. המלך. המלך נכנס. איך אני יכול לעמוד לידה? לא אני המרכז פה, אומר השליח ציבור. רק אחרי שהמלך נכנס, אפשר לגשת. בברסלב יש מנהג מאוד יפה. בשלב הזה כל הציבור עומד על הרגליים. ומוחא כפיים, כי המלך נכנס. יש אצל רבי נחמן תורה חזקה מאוד על כל שופר. זו תורה לא מוכרת, כי זה כתוב באחד המקומות באיזה פסקה. כתוב שם שרבי נחמן חלם חלום, והוא שמע, התלבט לאיזה מקום ללך לשמוע תקיעות שופר. אז הוא שמע מקום שבו יש שמחה ומחיות כף. נו, אנחנו נכנסים לשם לשמוע תקיעות שופר או לא? מה אתם, לפני השיעור הזה, אם נכנסים לשם לשמוע את קריאות שופר או לא? המקום האחרון. רבי נחמן אמר, לכאן ודאי טוב לכנוס לשמוע כל שופר. ואז אמר, זה תורה נפלאה. הוא אמר, כשמסיימים את קריאות שופר אומרים, בשמך יגילון כל היום. מתאים לנחמיה או לא? מה אתם אומרים? בטח מתאים, כי חדוות השם עם עוזכם. כמו הרלב"ג, זה המבחן. כמה אתם שמחים במלכותו יתברך. זה לא סותר את המרירות הפנימית, אבל היא בפנימיות הלב.
שמחה,
שנייה, זה השלב הבא. ממשיך רבי נחמן ואומר, אבל טוב תוך כדי זה לבכות, כי ראשי תיבות של בשמחה יגילון כל היום, ראשי תיבות בכייה. זה שני דברים כאחד. הרב זצ"ל כותב, הרב קוק בעולת ראייה, שתקיעות שופר מסודרות כך. שלב ראשון זה תקיעה, הכל פשוט. זה מה שאנחנו רוצים, השם ינבח, רוצים אותך בפשיטות. האלוקים עשה את האדם ישר, אומר שלמה המלך. אז זה תקיעה ראשון. אבל מעט אחרי זה אני אומר, נו באמת, בטח אני רוצה אותו כמלך, אבל כך התנהגתי? כך התנהגתי כמלך? קיבלתי אותו כמלך, ואז אני נשבר בפנים. זה תרועה, שברים תרועה, הלב נשבר עם עצמי. אבל אף על פי כן בסופו של דבר אני חוזר ואומר, תקיעה, אותך אני רוצה ריבונו של עולם. מה שאמרנו, החיצוניות, המבנה הכללי של התקיעות, שור שנה זה החיצוניות, זה המלאכה ושמחה כמו הגרה, אבל הפנימיות היא כמו האריזה, כשזה טבעי. זה מסביר איזה מתח שנמצא בחזרת השץ הזה לאשכנזים, שוב, סליחה מהספרדים היום, שזה איזה כמו דרמה. מי שזוכר את הפיוט? מלך עליון. כולם זוכרים את זה דרך הניגון. בסדר? ילדה, ארבע מרום. בסוף הניגון הזה יש פתאום איזה משהו, איזה דרמה ליד ארון הקודש. פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים. זוכרים? בשקל. אז אתה צריך להגיד את זה בכל רם. זה הסיפור של ראש השנה. המתח בין מלך עליון למלך עליון. זה הדרמה, זו היא המחזה של ראש השנה. אנחנו בוחרים במלך עליון ולא משתעבדים יותר למלך עליון. מלך עליון יש המון דוגמאות לאדם. מלך עליון זה יכול להיות המנהל שלי בעבודה, המפקד שלי בצבא, הכסף שלי, התאוות שלי. ואני אומר בראש השנה, מלך עליון זה תנומת תעופנו, תרדמת תעופנו, הוא יחלוף. אבל, האבל הזה, אתם זוכרים מה כתוב על האבל הזה? שכאן השליח ציבור צריך, זה אבל, זה האבל הכי חשוב של השנה. שאם יזכה, יבחין בין זה לבין זה. באבל הזה נעוץ הכל. אני רוצה לסיים בסיפור משהו. וזה הסברנו את כל ענייני השאלות שהצגנו בהתחלה, בפעם של יום כיפור. אני רוצה לסיים בסיפור. סיפור שנמצא באיזה ספר, נדיר קצת, סיפורים על בית קרלין. לרב המגיד היה תלמיד חשוב מאוד, קראו לו רב אהרון מקרלין. יש ציבור שלא הכיר אותו עד כה יחסוף, אבל הוא היה גדול מאוד בעולמו, נפטר בגיל צעיר, לפי המסורת יחזיר בתשובה עשרות אלפי אנשים, כך כתוב על הציון שלו. ויום אחד הרב המגיד קיבל בראש השנה את רב אהרון להיות שליח ציבור של תפילת שחרית. ורב אהרון ניגש, אחרי ששר את הניגון, ניגש בדרך לעמוד, ואז נפל והתעלף. העירו אותו, חצי יש אותו, באו, מה קרה? חברים שאלו אותו. אמר, כשאמרתי המלך, עלתה בדעתי הגמרא הידועה בגיטין, שבשעה שרוך בן זכאי מגיע לאספסיאנוס ואומר לו, שלום עליך אדוני המלך, אספסיאנוס אומר לו, אתה חייב פעמיים איתה. פעם אחת שאני לא מלך, אם אני לא מלך, לקרוא לי מלך זה מרידה במלכות, זה זלזול. פעם שנייה חייב מיטה, כי מלך אני, איפה היית עד עכשיו? שלוש שנים אני במצור פה, לא באת עד עכשיו? אמר רב אהרון, כשאמרתי המלך נזכרתי, אם מלך אני, איפה היית כל השנה? והאמת היא שבסיפור שם לא כתוב הלאה. נדמה לי שגם השאלה השנייה צריכה להדד לנו. הבעיה הקשה היא לא רק אם מלך אני. הבעיה הקשה היא שכל השנה קראנו מלך למישהו שהוא לא מלך, למלך אביון. הרמח"ל במסילת ישרים כותב שיש שתי בעיות בלילה. בעיה אחת בלילה זה שלא רואים. בעיה שנייה בלילה שצל הרים נראה כאנשים. זוכר כשהייתי בלבנון בשלום הגליל, הייתי במקום מאוד מאוד צפוני ליד ג'בל, מי שמכיר, ג'בל ברוך. מקום מאוד קשה, שלג כבד, חיילי גולני, לילה שלם שמירות, ארבע שעות משמרת, מה גליך? אתם יודעים שאתה מתחיל לרזות אחרי כמה שעות. מה גליך? מי שלא חווה את זה, אפוד מלא, קריסת אחרי ארבע שעות. מולנו היה המון שלג. בשלג ליד התחילו לבצבץ סלעים חומים. אתה רואה את זה בלילה, ואתה אומר, זה לא סלע, זה גדוד סורי עוד רגע מסתער עליי. עוד, ככה אתה... כל פעם היה עולה לי בלילות, המתישים הללו, הרמח"ל הזה מול העיניים. שבה יותר קשה בלילה, היא לא שאתה לא רואה,
אלא שאתה רואה דמיונות שם. שתי השאלות צפות שלום המלך. אחד, אולי כל השנה המלכנו מלך אביון ולא מלך עליון. ובעיה שנייה, עם מלך אני איפה הייתם כל השנה? כל השופר מחזיר לנו את המלכות מתוך שמחה ומלכותו יתברך. איזה מרירות, לא עצבות, מרירות פנימית. אבל השם אומר, מרירות היא דבר שמתקן, עצבות דבר שמשתק. מרירות פנימית שעוזרת לנו לרצות בו יתברך, להרגיש שאנחנו אולי כל השנה לא מספיק בנו למלך. את שאר הבעיות, את שאר הפרטים נפתור ביום כיפור. ראש השנה נתמקד, זה הדין של ראש השנה, עד כמה שמחים במלכותו יתברך. יזכנו השם שיהיה ראש השנה בא לנו לטובה, מלא אהבה ואירה, אירה ואהבה, שיום כיפור הבא לנו לטובה, אחרי זה יהיה תוכו רצוף אהבה וגילויו יהיה מלא אירה. תראי ראין הללו שלא מתפרשים זה מזה, עוזרים לנו להתחיל שנה מחודשת, לקבל את מלכותו כמלך, לקבל את הגילוי של זה בכל פרטי התורה, כל פרטי המצוות, כל פרטי המידות, ומתוכם שיחדש השם עלינו ועל כל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. אני אבקש מראש סליחה, רציתי מאוד להישאר, אבל אני גם לא כך מרגיש טוב, רציתי לבטל את זה לרב גיורא, וגם יש לי איזו שמחה שהתחייבתי להופיע בה, אז אני לא נשאר הלאה. אני מבקש מחילה גם מהאורח הנכבד וגם מהקהל הנכבד. בזדמנות נשלים את זה.
תודה רבה שר בודקביץ ניתן, אני לא כל מה שנאמר יקלקל, אבל יש כוח גדול על מה שקיבלנו מהשיעור המופלי הזה. בעזרת השם ממש עוד מעט נשמע שיעור מהרב הכהן. שר כוח גדול מהרב כהן, בעיקר על שני דברים. בעצם זה שתמיד ככה שהוא מגיע, ובאמת מעצם זה שהוא טרח להגיע מרחוק, נסיעה ארוכה עם פקקים, יישר כוח, והוא ידבר על נושא של הפרוטבול. לאחר מכן שתקיים תפילת ערבית בזאת
השם.
ציבור מוזמן לשבת.